קודם שיתפלל צריך לשתוק. אישה שעה אחת קודם שיקום להתפלל, כדי שיכוון ליבו למקום, אישה אחת אחר התפילה, שלא תהיה נראית עליו כמסוי שממהר לצאת ממנו. ב' לא יעמוד להתפלל אלא בהמה והכנעה לו מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס אלא מתוך שמחה, כגון דברי תנחומים של תורה סמוך לגאולת מצרים או סמוך לתהילה לדוד שכתוב בראשון לרב יעשה, שומר השם את כל אוהביו. ג' אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה שלא יהיה ליבו טרוד בה, אלא מתוך הלכה פסוקה. אגב, האמונה היא כמו מתוך שמחה, כי פקודי השם ישרים לשמח אליה. העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה ד' פירוש לעניין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה אלו שעוסק בצורכי ציבור. ויש מפרשים דיינו לעניין דיינו צריך לפסוק להתפלל. סימן שספק גדול כמה אנשים מקיימים אותו. צריך לשבת לפני כל תפילה שעה ושעה אחת אחרי התפילה. הלשון של השולחן ערוך נראה אולי שאפשר לפרש שעה לאו דווקא, אלא זמן מועט, בעיקר לשבת קצת, לא להיכנס מיד ולהתפלל, ולא לצאת מיד אחרי התפילה, אלא זמן מועט. וכך משמע ברמב״ם, שהרמב״ם כותב, ישהה מעט וקודם תפילתו, וישהה מעט אחרי תפילתו, שלא תהיה התפילה עליו כמסוי. אבל גם מהראש וגם מהריף, משמע שהבינו את זה כפשוטו, שצריך שעה שלמה. והכסף משנה על הרמב״ם כותב שבעצם היה צריך להיות שעה שלמה, שהוא כותב על מה שהרמב״ם כתב שישהה מעט, אלא שכיוון שזה קשה לרוב האנשים לעמוד בזה, לכל הפחות ישהה מעט. לפי זה, מה שכתב בשולחן ערוך, וכך הבינו אותו רוב האחרונים, שפירשו את השולחן ערוך, שמה שכתב כאן ישה שעה אחת, זה בדווקא. כי על הרמב״ם הוא כתב מנעת והסביר את זה, שזה קשה. וכאן הוא כותב ישה שעה אחת, ולא כתב את לשון הרמב״ם ישה מעט, אלא ישה שעה אחת, קודם התפילה. והמקור של הדברים, והמשנה בפרק חמישי, ברכות, טוב, שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה. לפני זה, המשנה התחילה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש וכו'. אז אפשר לומר שהשעה הזאת היא הסבר של הכובד ראש. ולפי זה אפשר היה להקל ולומר שאם אדם מתפלל מתוך כובד ראש, אז השעה זה לאו דווקא. רק חסידים הראשונים הם היו שוהים שעה אחת. אבל הגמרא לקנן מביאה את דברי רבי יהושע בן לוי, ששם לא כותב את זה על חסידים. הוא מביא שצריך לשהות שעה אחת קודם התפילה, וכן צריך לשהות שעה אחת אחר התפילה, שנאמר, אף צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך, והגמרא שואלת שם, וכי מאחר ששעה אחת קודם התפילה ושעה אחת אחרי התפילה, ושעה אחת בתפילה, 9 שעות ביום, תורתה מאך משתמרת, מלאכתה מאך נעשית, ואז הגמרא עונה שמתוך שחסידים מהם תורתה משתמרת, מלאכתה מתברכת.
מה
אפשר
להגיד
שכל
שמרה שם?
אפשר להגביר את הכל?
אפשר להגיד
שכל שמרה זה השעשייה? יש כאלה שרצו לומר ש... אמירת הקורבנות, אם פסוקי דזמרה ואם יוצר, זה קרוב לשעה. רצו, כן, אבל מה יענו על תפילת מנחה ומה על תפילת ערבית? שמה אחרי מנחה, לפעמים אשרי ולפעמים אפילו בלי אשרי. אז מה, לא נשאר, אפילו הישהה מעט גם לא נשאר. אפילו מתוך דברי תנחומים, גם זה לא קיים.
אבל מה שאלה זה למשנה, לא? משנה כתוב חסידים ראשונים.
הגמרא מביאה ברייתא.
ברייתא שאלה את השאלה של השעות.
כן, אבל הברייתא היא לא הזכירה...
לא
הזכירה חסידים.
היא לא הזכירה שעה?
הזכירה שעה. הברייתא הזכירה שעה אחת קודם התפילה, ואמר רבי יהושע בן לוי, כשם שלפני התפילה שעה כך אחרי התפילה, ועל זה שאלה הגמרא, וכי מאחר שיש כל כך הרבה, אז מתי נעשה את זה? ועל זה הגמרא ענתה מתוך שחסידים. אז... הלשון הזאת של הגמרא, שזה שעה שלמה, מוכחת מזה שהיא עושה את החשבון של 9 שעות.
למה כתוב חסידים
הראשונים?
מה היה
מיוחד
מהם? זה
הלכה
לכל אדם.
חסידים הראשונים היו מקיימים את זה. זה דברים שהלכה לכל אדם ולא מקיימים את זה. רבנו יונה במקום כתב שאף על פי שהרבה מקומות בש"ס כתוב שעה והכוונה לאיזה זמן, כאן זה צריך להיות שעה ממש. והוא לא חילק בין חסידים לאחרים. טוב, אז אפשר לשען על הרמב״ם. הרמב״ם כותב ישנה מעט, והכסף משנה כותב שאי אפשר שיעמדו בזה, ולכן אפשר להקל וישנה מעט, אבל ישנה מעט כן חייבים, זה חובה של התפילה. כן. זאת אומרת שלנו יש יותר, אתה רוצה לומר
שיש יותר. כן, אמרת עצמה שבא לחסידים, שואת רגע, אז מה אם יעשו עם יותר חסידים, ואיך אתם תמפו ירום שאתם חייבים, שכן תורה, שכן
לך. אפשר לומר שאדם רגיל שילמד מעט תורה, אבל חסידים חייבים ללמוד הרבה תורה, אז מה יהיה עם התורה שלהם? אז זה תורתם משתנה. תמיד החכמים ולא חסידים. זה יכול להיות שתלמידי החכמים, אולי, יש להם היתר, כמו שיהיה היתר גם למי שהמלאכה שלו צריכה יותר שעות משלוש שעות ביום. צריך הרבה יותר, לא יקבלו אותו לעבודה, או המלאכה שלו בשדה צריכה הרבה שעות, הוא לא יכול להשאיר את זה באמצע. אז אפשר להגיד שיש היתר, אבל משמע שלך תפילה ככה צריך, ולכל אחד. עוד רגע. הברייתא מזכירה שצריך, היא לא הזכירה חסידים. הגמרא אחר כך, מזכירה את החסידים.
אבל היא מקשה על זה, הברייתא.
כן, נכון.
מקשה על חסידים, לא על הברייתא עצמה.
נכון, אז מה עם הברייתא?
לא, אז אולי יש, חסידים זה שעה קיפשו אותו. כל אדם זה פחות משעה. זה מקום אשרי. כי רואים שהיא מקשה על החסידים, היא לא מקשה על הברייתא.
אפשר, אבל רבנו יונה והראש והריף מבינים. וגם מהרמב״ם, הבית יוסף, בכסף משנה, שואל למה הרמב״ם לא כתב שעה. אז משמע שהכסף משנה ואיש שזה צריך להיות שעה. אז הוא אומר, כיוון, למה הרמב״ם לא כתב מעט, אז הוא אומר שבני אדם לא יוכלו לעמוד בזה. משמע שהוא הבין שמעצם הדין צריך שעה, רק לא יכולים לעמוד בזה, אז לכל הפחות שישהה מעט. זה שיתיישב בדעתו.
של
התנאים,
זה
היה רק חסידים הראשונים. כן. כן. שפעם לא מיימד להישאר שעה אחת. יש ששאלו את זה, ואמרו שלכל הפחות יישאר שיעור שני פתחים. אבל לכתחילה צריך שעה אחת. כי היה כל כך בקלות, יכול להזכיר את לשון הרמב"ם, יישאר מעט, כדי שתתיישב דעתו. ולא להזכיר את יישאר שעה אחת, שבזה שהוא דייק בלשון הרמב"ם את ההבדל בין יישאר שעה וישם מעט, כי הרמב״ם, ככה הבין הכסף משנה, הרמב״ם מבין שהאנשים לא יכולים לעמוד, ולכן הוא שינה משעה למעט. הוא בעצמו היה יכול לכתוב את לשון הרמב״ם. לא כתב את לשון הרמב״ם.
אני חושב שהשולחן ערוך לא מסכים עם הרמב״ם למעשה. אני רק אומר שאולי ישהה בו, ולא ישהה לא ילמד תורה, ולא ישהה במירת תהילים, אפילו לא ישהה בבית כנסת. כל שהוא ישהה, רק להוריד את תלמידות העולם עליו, אדם עסוק ברוב זמן היום, לפעמים מסוימים. אז בשעה לפני התפילה הוא יתחיל להוריד הילוך. וזה הכוונה שלי שש, שעה אחת
בנפילה. אז מה זה שעה אחת? שעה אחת.
60
דקות. מתי? איפה? בבית הכנסת.
לא,
לא. בחוץ יש שעה אחת?
לא, קשה, איפה לעשות את זה?
ממש קשה. ממש בחוץ. כן. מה אפשר להגיד ששמעת את זה דבר החסידים? אם אתה השולחן עוד כותב הלכות לחסידים. הגר"א כותב, אבל אני אומר שהשולחן עוד הסכים עם זה. חוץ מזה, השולחן ערוך ראה שיש בזה מחלוקת. הוא ראה שיש דיונים על זה בראשונים. שיש אמרו שזה שעה כפשוטה, ויש אמרו שזה רק לחסידים הראשונים. יש שלמדו את זה מהסתירה של רבי יהושע בן לוי, הוא ראה את כל זה. ובכל זאת כתב לי שש שעה אחת. אחרי שהוא ראה את כל הדברים, כתב לי שש שעה אחת. כן, נכון. נכון. הוא מקבל את דעת הרמב״ם. וגם שהכסף משנה בהסבר על הרמב״ם אמר שרוב העם לא יכולים לעמוד בזה. השאלה גם, למה צריך את השירות הזאת לפני והשירות האחרי? השירות האחרי שלא יהיה עליו כמסוי, זה לא מובן למה צריך שעה שלמה. אפילו אחרי 5 דקות שאדם יושב, זה לא נראה שכמסוי. אבל אם השעה הראשונה זה כדי לכוון את ליבו למקום, יכול להיות שפה אדם צריך שעה שלמה להתרכז במחשבה אם יהיה הולך לדבר. מה המשמעות להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא? פה זה שעה כפשוטה. אבל יכול להיות שמתוך שהשעה שלאחר, אם נאמר שזה רק כדי לא להראות עליו כמסוי, אז אם מוריד את זה, מצמצם את זה לזמן קצר, אז אפשר לומר שגם השעה הראשונה. אבל אפשר לומר פירוש אחר באיש שעה אחת. בסדר, ראיתי, שעה אחת לפני כדי שיכוון את ליבו למקום, ושעה אחת אחרי זה לא כדי שלא תראה עליו כמסורי, אלא אם אדם הבין שבשביל להתעלות צריך המון המון מדרגות, אז ככה גם כדי לרדת, אי אפשר לרדת בבת אחת. זה מבטל את כל התפילה. אם אדם יורד מעמידה לפני השם ישר לתוך הרחוב, זה מראה שהתפילה היא לא חשובה בעיניו, זה לא אמיתי. ולכן צריך שעה אחת כפשוטה, ולא רק כדי שלא תראה עליו כמסורת. אצל המקובלים אנחנו רואים שבאמת סידרו בתפילת שחרית את כל הסדר של אשרי ובא לציון, שזה מקביל לסדר של לפני זה, הזמירות ויוצר, קורבנות, זמירות ויוצר, ואחרי זה זה אשרי כנגד אשרי ובא לציון, כנגד קדושה, כנגד יוצר, שיר של יום כנגד זמירות ופיתום הקטורת כנגד קורבנות, כדי שתהיה כאן עלייה במדרגות וירידה באותן המדרגות, ולא התעלמות וירידה לגמרי. זה קצת עוזר לנו בתפילת שחרית, אבל בתפילת מנחה וערבית יש לנו בעיה עם זה. תפילת ערבית עוד יש לנו קריאת שמע לפני, אבל אחרי, מהר מאוד. בתפילת מנחה אומרים רק אשרי מהם הקורבנות, פתאום הקטורת או פרשת התמיד, ומהם אחרי התפילה, שאומרים מיד למנצח, וספרדים, אשכנזים גם זה לא, רק עלינו לשבח ישר, ויש כאלה שכתוב בספרים שהיו יוצאים אפילו לפני עלינו לשבח. אמרו שעלינו לשבח זה כמו תפילת הדרך. אומרים אותה כבר בדרך, כן, אז זה קשה מאוד. זה ברור שתפילה, כמו שצריכה להיות, תפילה שהיא עמידה לפני המקום, היא צריכה להיות נלקחת מאוד ברצינות. ראינו את זה מדברי רבי אליעזר, שבצוואה שלו לתלמידים אמר להם, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, שכנראה זה אחד מהדברים הכי קשים שיש. ככה היה הרגיל הרב צבי יהודה זצ"ל להגיד, שתפילה זה מהדברים הכי קשים שיש בעבודה, זה לא דבר פשוט, כולם מתפללים, אבל שאלה כמה פעמים אדם בחיים שלו באמת מתפלל כהוגן, וכמה אנשים כאלה יש. אז יש לנו קצת הנחה מדברי הרשש, שבעולת ראייה, בהקדמה, הרב אומר את זה בסגנון הפשטני, שלפעמים אם אדם מתפלל תפילה אחת בכוונה, זה מעלה את כל התפילות שהתפלל בכל השנים בלי כוונה. זה, הרשש כותב את זה על פי הנסתר, והרב כותב את זה בעולת ראייה, בסגנון החצי ספרותי, רוחני, שהוא רגיל לכתוב. אבל זה נותן קצת, לפחות, דחף, שאדם לפעמים, לפחות, ישתדל להתפלל כהוגן. ויש שכתבו, בכף החיים, כתב שאדם ישתדל, לא כמו החסידים הראשונים שהיו יושבים שעה אחת ומתרכזים במחשבה, אלא לבוא ללמוד שעה תורה לפני התפילה, ושעה אחת לימוד אחרי התפילה, ואז יהיה לו רווח שיש לו הרבה שעות של תורה, והתורה בעצמה היא גם עוזרת לכוון את המחשבה. תורה לפחות היא בקדושה, היא לא דבר שהוא תרדות של עולם הזה. אז גם הלימוד תורה יש בזה רווח טוב. כך הוא מציע, הוא אומר שמי שהזמן בידו ויכול לעמוד בזה, אז הוא לא יכול לשבת סתם שעה אחת, הוא לא מהחסידים שיכול להתחיל להתכוון כל מיני כוונות שהוא לא מבין בהן, אבל ללמוד תורה כל אחד יכול. אז הוא ממליץ לבוא שעה לפני התפילה וללמוד, ואני זוכר בילדות שהייתי רואה יהודים מתפללים תפילת שחרית בחמש וחצי, וכשהייתי מגיע הייתי רואה כמה יהודים, לא הרבה, שניים, שלושה, שהם כבר אולי בארבע, ארבע וחצי הגיעו והיו לומדים טור בית יוסף, וזה השעה לפני התפילה. ואחרי זה הם מתפללים. כן. אני חושב שיש
האחד קודם שיקום להתפלל.
שם שחרית.
אם
דבר
שחרית, אז
הוא לא שחרית.
בגוף
או בשם שמה? מה אתה מבין שיקום?
שיקום
מהשינה? שבבוקר,
שוקם, יותר יקום שם לפני. אבל במנחה וערבית, אלא אם כן בן אדם יושן אחר הצהריים וגם יושן לקראת הערב, אז צריך שעה אחת לפני שיקום להתפלל.
אתה אדם יושן גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב.
טוב, אלא אם כן, זה...
יפל הלב הבין מכאן שאת כל מה שכתוב כאן, ישה שעה אחת צריך לעשות בישיבה. כשאדם מיושן, הוא יותר מכוון בדעתו, ולא הכוונה לקום משנה.
שיקום.
אז הוא אומר, לקום מהישיבה.
אחרי זה תגיד אחר שיקום.
זה
לפני שבע. כן. הרב, תפילה כהוגן, אם הוא יתפלל שעה לפני,
צריך להתפלל שעה, שעה אחרי.
איך
הרשע חייב לתפלל שלוש דקות? איך, מה? הרשע
חייב לתפלל שלוש דקות. ככה העולם סתם, שהוא היה מכוון מהר, מהר,
אולי רק בשעת הדחק. יש ראייה נהדרת. ראייה נהדרת, הרמב"ן, שבאמת לא חשבתי עד שראיתי את זה, הרמב"ן מביא שבפירוש שלו על פרשת וישלח, השם אחרי שרדפו אותו אנשי שכם וכל המלחמות, אז השם אומר ליעקב אבינו, קום עלי בית אל, ושב שם, ועשה מזבח כאשר נדרת, והוא אומר, מה זה שב שם? בשביל מה לשבת? קום עלי בית אל, ועשה מזבח כאשר נדרת בפיך. מה זה בשב שם? והרמב"ן אומר שלפני שעושים מצווה צריך להתיישב. הוא כותב את זה לאו דווקא להתיישב פיזית, אלא להתיישב בדעתו. כלומר, לא לגשת סתם לעשות איזה נדר, איזה מצווה, תפילה, אלא להתיישב בדעתו מה הוא הולך לעשות, לפני מי הוא עושה את זה, החשיבות של הדברים, ואחרי זה שיעשה את זה. אז כך, ביפה ללב מביא ראיה את דברי הרמב"ן, שבכל מה שכתוב כאן היא שעה אחת, בין אם זה שעה כפשוטה, בין אם זה מעט, לעשות את זה בישיבה, ומתוך ריכוז. כי אם אדם בעמידה, אז הוא פחות מתרכז. דווקא על ידי ישיבה הוא יכול לעשות את זה, וזה גם לפני וגם אחרי. והוא מביא ראיה שגם בפסוק שאחרי זה, כתוב, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. אז גם שם הזכירו חכמים את הלשון ישבו, דווקא לשון של ישיבה. ומשמע שצריך שאדם ישהה בדעתו, יתיישב, ורק אחר כך יתפלל, או רק אחר כך יצא במעבר מהתפילה, מקודש הקודשים, אל עולם הזה. כן.
רק כשאני אומר אותו, זה רב למעשה,
לדעת השולחן ערוך, הדעה הזאת היא יותר עיקרית, אלא שבכסף משנה הוא לימד זכות שמעשית אי אפשר לעשות את זה, אבל מי שיכול כן צריך לעשות את זה, זה מידת חסידות. מידת חסידות לכל אחד, לא רק לחסידות. גם מישהו שהוא לא מגדיר את עצמו כחסיד, אם יש לו פעם שהוא יכול לעשות את זה, שיעשה את זה.
שולחן ערוך, כסף משנה זה
כל מי שיכול. נכון, נכון. אבל אנחנו יודעים שבמקום אחר הוא כתב שלא יתפלל אם הוא לא נכנס שיעור שני פתחים. אז אנחנו רואים שיש כאן סתירה בדברים שלו. אז אנחנו רואים שיש לך תחילה ויש שם מציאות. יש שם מינימום.
שלא
תפתח
לבד. אם באמת הרב אומר לשנה ולשנה, אין לי דבר.
בתפילת שחרית, בתפילת שחרית זה מאוד פשוט. כמו שכתבו כמה שהקורבנות והזמירות והיוצר, זה כמעט שעה, זה בסדר. זה קצת יותר מחצי שעה. אם רואים את הקורבנות מההתחלה, אז זה קצת יותר מחצי שעה. זה או שילמד, יושב ללמוד.
אבל ילמד זה לא חושב את השולחן ערוך. לפעמים אפילו הפוך. הרי הגמרא אומרת שמתוך לימוד לא טוב לבוא לתפילה.
תלוי איזה לימוד. לימוד.
שעה היא תקבע לכל פסוקות. לדעת הרב זה אפילו לא לימוד טוב.
לא, לא. קודם כל, כדי שיכוון ליבו למקום. כדי להשתחרר מכל המחשבות הטובות. אדם בא מהרחוב, מהבית, יש לו טרדה, אשתו, הילדים, העבודה, כל מיני צרכים, שלא נותנים לו מנוחה. אז כשהוא יושב שעה אחת, אפילו לא מכוון שום כוונה, הוא לאט לאט משתחרר מכל מה שהיה. כמובן, כשהוא לא יושב בתל, ילמד תורה, או בבוקר יאמר את הקורבנות ואת שאר הדברים שאומרים, ושאר התפילות, אישה איזה זמן, העיקר להוציא את ההטרדות, אם יכול שעה שלמה, זה בידו, שיעשה את זה.
אני לא מצליח להגיד איך הוא לא יודע, איך אפשר שעה לא לחשוב על כלום?
לא, זה לא לחשוב על כלום. העיקר להוציא את המחשבות הטורדות. המחשבות...
כמה זמן לא עושה?
לא, לפעמים יש דאגות שהן פולשות לאדם גם לתוך העמידה. אנחנו לא רואים את זה? ולא יודעים שאדם לפעמים אפילו כמה שהוא שהה והכל וזה עדיין ננקר לו. כל מיני דאגות, כל מיני...
אולי התמודדויות של חב"ד, אני יכול להבין איך זה עוד זמן, וגם איך שהוא מקדמות אותך לאנשהו, כל מי שלא דיבר על זה, פשוט, או שהוא ציפה שזה הוראה למקובלים של קבלה.
אבל אי אפשר שהשולחן ערוך מדבר עם מקובלים. זה ברור שלא.
אני באופן טבעי הייתי מקשיב, שומע את הדברי המשנה ברורה והפוסקים שסוברים שזה כן מידת מידת חסידות. זה מה שהנטייה הטבעית שלי, אבל אני מבין שלפי השיטה של הרב אי אפשר ללמוד ככה. יש לי פה יותר קושייה.
זאת אומרת, יש לי שני צדדים במידת חסידות. יש מידת חסידות לאדם רגיל, ויש מידת חסידות לחסידים. מידת חסידות לחסידים זה חובה. הם חייבים להיות ככה. מידת חסידות לאדם רגיל, מתי שהוא יכול. ומתי שיכול, ככה צריך לעשות. כמו שאחר כך הוא כותב שאדם צריך בזמן לתפילת העמידה לפשוט את גופו מעליו. זה דבר שכל אחד יכול לעשות אותו. אדם לא שומע, לא רואה, לא מרגיש. כמה אנשים מגיעים לזה, וזה כתוב בשולחן ערוך, והוא לא כותב שם שזה לחסידים. אז משמע שככה ראוי שתפילה תהיה. תפילה באמת ראוי שהיא תהיה בשלמות. זה שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא מכוונים, גם כתוב לכוון בכל התפילות, ולפחות אם לא יכול בכל התפילה, בברכה ראשונה. וגם על זה נאמר שגם אם זה לא הצליח, לא יחזור על התפילה, גם בפעם השנייה יהיה אותו דבר. אבל זה שאני לא יכול לקיים את המצווה בשלמות בגלל חסרונות שלי, אני לא אשנה את ההגדרה של המצווה. המצווה היא כזאת, שעמידה לפני השם צריך להיות, אלא אם כן אני משים נפשו בכפו, ושוהה, ועושה את כל מה שצריך. כן, אז זה מידת חסידות שהיא בעצם לא מידת חסידות. כך היה ראוי שהתפילה תהיה, אבל בגלל שאנחנו כל כך התקשנו בזה, אז לנו זה נחשב כמו מידת חסידות. לא יעמוד להתפלל בסעיף ב' אלא בהמה והכנעה, וכתבו על זה הרבה אזהרות שלא יהיה מתוך עצבות, כי אימה והכנעה יכולה להיות גם עם שמחה. כמו שאדם קיבל רשות להיכנס למלך, אז הוא שמח שהוא קיבל את הרשות, אבל הוא עומד לפני המלך באימה, לא בעצבות, הוא לא עצוב, הוא שמח מאוד שהוא יכול לדבר עם המלך, שמח מאוד שהוא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה ושהמלך מקשיב לו. אבל עם זה באימה והכנעה, הוא צריך להיזהר בלשונו, בצורה שהוא אומר את המילים. אז לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים, זה צריך להיזהר, שלא יגיע לזה, כי אז התפילה תלויה. ולא מתוך כעס, אלא מתוך שמחה. מה זה שמחה? שמחה זה צריך להיות, זה עלול להתערב עם דברים בטלים וקלות ראש, שאנו מדבר על שמחה של מצווה. מה זה? או תנחומים של תורה, כמו שחזל אמרו ורשי פרש שם, שכל הנביאים לא סיימו אלא מתוך דברים של הבטחות של הגאולה, של הישועה, שזה משמח את האדם, וכמו שיש באשר שבבתך, שומר השם את כל אוהבה, רצון הרב יעשה, זה נותן ביטחון לאדם שהתפילה שלו מקובלת. או סמוך לגאולת מצרים, שיש עניין לסמוך גאולה לתפילה, שאנחנו ראינו שהשם הפך עולם שלם עם כל החוקים של הטבע בשביל ישראל, אז אנחנו בטוחים שלמעננו, אנחנו המשך של עם ישראל, שהשם בחר בו גם למעננו, השם יעשה הכל כדי לשמור עלינו, כי כמו שמסופר על גדעון, אמר לו המלאך שהדור לא ראוי, אז הוא אמר לו גם הדור של מצרים לא היה ראוי, ובכל זאת השם עשה את זה, זה למען ישראל, אנחנו לא יותר גרועים. וגם נזכר שמתוך הלכה פסוקה, הלכה פסוקה, הבא דקדק את זה עם הלשון, פיקודי השם ישרים משמחי לב, אז הוא אמר פיקודי השם ישרים, איזה פיקודי השם ישרים? שהלכה פסוקה. רק אז זה נקרא ישר. אם זה לא הלכה פסוקה, אז זה לא ישר. ישר זה שאין בזה ספק שאתה יודע בדיוק מה שצריך לעשות. כן, אז אלה משמחי לב. משמחי לב גם בגלל הטבע שהתורה היא מלאה בשמחה, התורה מלאה בהשראה של קדושה, והקדושה תמיד מבריאה את האדם. וגם כאן הלכה פסוקה משמחת את הלב, שאדם יודע בדיוק איך להתנהג. כי אחת הבעיות של האדם, שהוא מלא ספקות, הוא לא יודע, עושים כך, לא עושים כך. סיפרו שהנציב היה אומר מה ההבדל בינו לבין רב חיים בבריסק, כלומר ערב פסח, רב חיים בבריסק מלא דאגות, כמה זה שיעור של מצה, וכמה זמן זה שיעור של אכילת פרס, אם הוא איך הוא, באיזה דברים הוא יוצא, דרך חובה של אמירת האגדה, מה הוא צריך להגיד, מה הוא צריך... אומר, הוא ערב פסח אצלו, זה חצי תשעה באב. הוא כל הזמן דואג. הוא אמר שאצלו, אצל הנציב, עוד מעט, ארבע כוסות, אגדה, מצה, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה זכויות. אז כשיש מצוות שאדם יודע מה שצריך לעשות, אז זה... זה אמרו, שמחה לאיש במענה פיו, מתי שיש שמחה לאיש, הוא יודע, ששואלים אותו והוא עונה בדיוק. אז יש שמחה גדולה לאדם, שהוא יודע שהדברים אצלו ברורים. וזה העניין של התורה. זה יותר מתברר בהלכה פסוקה. הלשון של הגמרא שהשולחן ערוך לא הזכיר, שנזכר גם שמחה של מצווה, חשבתי גם שהם מקיימים מצוות, הם עושים איזה מצווה, ומתוך המצווה עומדים להתפלל, אז גם זה, זה שמחה של מצווה, שזה מעלה גדולה של התפילה, מתוך שמחה של מצווה. אז התפילה מתחברת לקבלת התפילה מתוך זה שאנחנו שומעים את התורה, וכל רעב יעשה ואת שבתם ישמע ויושן. ולפי זה, תמיד שאנחנו עולים לאפיית מצות בפסח ולגמר אפיית מצות, אנחנו מיד מתפללים מנחה וגם לא אומרים תחנון. אבל שאפיית מצות פעם בשנה היא מעלה גדולה. ונראה לי שבכל מצווה למצווה, אם אדם מתוך המצווה עומד להתפלל, זה שהמצווה היא לא מצווה שהוא עושה אותה כל יום, גם יניח תפילין כל יום, אז הוא לא יגיד תחנון. זו מצווה שמזדמנת פעם בשנה או בהרבה זמן וכרוכה בתורח גדול, במאמץ גדול, כמו שהסבירו על חנוכת הבית, שאחת הסיבות לחנוכת הבית, כי עד שאדם מגיע לבית משלו, אז זה הרבה הרבה שנים של עבודה ושל השתדלות ושל תכנות, ועד שסוף סוף יש לו בית משלו, אז יש שמחה גדולה וראוי לעשות סעודה של מצווה לחנוכת הבית. אז כל מצווה שהיא נעשית בתורח גדול ובהשתדלות גדולה, אדם עשה אותה, אז ראוי אחרי זה שהתפילה תהיה מתוך שמחה, ואם זה דבר גדול מאוד של הרבה אנשים, אולי אפילו לעשות סעודה של מצווה כמו חנוכת הבית. כן. בכל אופן, שמחה של מצווה, כמו שמחה של תורה, הם כלים מצוינים לקבלת התפילה. כדי שהתפילה תתקבל, כדי שאדם שמח במצוות, שהחז"ל דיברו על זה הרבה, אבל גם הצירוף של כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, יחד עם ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים. וכמו שנזכר במשלה, על אותם אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה, ומכאן להפך, שמי שמקשיב לתורה, כמה שהתפילה שלו מקורבת לשם. כן. כשרבן יונה פרש, שנקרא לך
פסוקה, זה תורה שבין מחלוקת. אז אם כן, כל יושב את המדרש פה, אבל לא משמע על הרפואה שלך הרבה. כל הפחות קורבנות זה חובה בשבילה.
לא הבנתי, זה קורבנות זה...
אסור לעבוד לתפילה...
כן, כן. מה המשך? מה המסקנה של חובה?
קורבנות, זה לכל יהיה עסק הכי קטן, שאדם לא יעמוד מתוך היה לתוך הפסוקה. שיהיה הפסק בין הלימוד בעיון או בלימוד עם מחלוקות לבין התפילה.
אז שלא יגידו קורבנות?
כן יגידו, זה יפסק.
נכון. נכון, ודאי שראוי לומר קורבנות. גם הפרק, איזו מקומן של זבחים, כתבו שזאת המשנה, פרק אחד שאין לו שום מחלוקת. בגלל זה סידרו אותו בבוקר. זה פרק אחד מהתחלה עד הסוף שאין בו מחלוקת. לכן סידרו את המשנה הזאת. אבל גם פרשת התנית, גם אומר פרשת התנית, זה גם שייך לזמן, זה תפילות כנגד תמידים תקנו, וגם פרק שמזכיר את העבודה, עבודת השם, ועבודה במקדש. אם זה, יש גם יראת נהניתי בשמחתי ושמחתי והראיתי שמר ציודה סיפר על חבלי עגל, כך התפללו אצלי ביום הכיפורים שחצי יום רקדו ששמעת יעקב אחרי זה התפללו. אף הוא סיפר שאלו, אתה הספיקו? הספיקו להתפלל. איך הספיקו את כל התפילות של יום הכיפורים? לא נשאר הרבה זמן. זה רצו, אבל חצי יום רקדו ביום הכיפורים.
חסידים,
אדם
שדיבור
שם הוא
מתייחוד,
הוא גר
שם
בהלכה שלו. אז יש, שמחתי בירתי. אדם מרגיש שהלב שלו נכנע, והוא שמח. הוא הכל בעל תשובה. לא מצווה לאכול מצות?
מצווה
לאכול מצות. יש משהו מצווה. שמרתם את המצות? מצה שמורה זה לא מצווה. חוץ מזה, הגמרא מביאה בסוכה. עושה לולב לעצמו, עושה כותב מזוזה לעצמו, לברך שהחיינו וקיימן. נכון? כל מצווה שאדם עושה לעצמו, הוא בשביל דרך שהחיינו, רק הפוסקים אמרו שכוללים את זה בשחיינו בשעת המצווה. בשעת ישיבה בסוכה. אבל לכתחילה ככה היה צריך להיות. שעשיית המצווה בעצמה היא שמחה גדולה.
למה, כדי שיהיה לומד, אם הנגים אשתי המיד לקבלות באופן רשמי, כי אני מבין שיש שיעור, אבל אין מה.
זה באופן רשמי, אבל גם הרשמיות סובלת מאוסר מסגרת. יודעים שיש זמנים לתפילה, אבל אגב, אם פלשנו, אז אי אפשר להשאיר את כולם רעבים וצמאים, אז התפילה גם לא תתקבל. אבל לכתחילה ראוי באמת להשתדל. ודאי שכשרואים את השליח הציבור כן אומר קורבנות, אז לא להמשיך ללמוד ולהתעלם, ורק להגיע לאשרי או אפילו לקדיש, ואז מפסיקים בלב כולו.
אבל אין שליח ציבור
שם.
מה?
אין שליח ציבור שם. יש מישהו תמיד כאן שאני שומע אותו.
אני מכירה,
לא חידוש הגדול כאן של הירושלמי שעוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דמה, זה לימוד זכות גדול מאוד. בכלל, החשיבות של עסק בצורכי ציבור שיש בזה קדושה כמו לימוד תורה. זה, יש בזה הרבה נחמה לאלה שעוסקים בצורכי ציבור ובגלל זה לא מצליחים ללמוד מה שהיו רוצים ללמוד. זה נחשב כמו לימוד, יש בזה קדושה ומעלה. יש בזה שתי הבנות שכתב השולחן ערוך, שתי הבנות שהן באות מהראשונים, או לעניין לעמוד מתוכו להתפלל ולא צריך לעשות עוד הפסקה כדי ללמוד. אולי כל הרמים שלומדים שיעורים, בגדר שלא עוסק בצורכי ציבור. אבל הבחורים שלומדים, אולי זה פחות, הם אלה שלא נמצאים בשיעורים. פירוש שני, שלא צריך לפסוק להתפלל, אנחנו לא מקיימים, שהיו עוסקים בצורכי ציבור ובכלל לא מתפללים. ואמרו שאפילו תפילת השלומים גם פטורים. כיוון שהם פטורים מעצם הדין. יכול להיות שזה אולי במצוות גדולות, כמו פדיון שבויים, מלחמה, דברים אחרים, אבל דברים קטנים שלנו, נגיד, על כל דבר נגיד עוסק בצורכי ציבור, אז לא נתפלל בכלל. טוב, שאני אעזור.